במגזרים השונים. הקשב! חודש הלהקות הצבאיות ברדיו סול. שבע להקות צבאיות מתארחות ברדיו סול החל מה-26 בדצמבר ועד ה-6 בפברואר. להקת חיל התקשוב וההגנה בסייבר, חמישיית חינוך, להקת בין קודש לחול, הפרויקט של אלתרמן, להקת הנחל, מנגינה שנותנת תקווה, שק של סנטימנטים, מופע מחווה לכוורת. חודש הלהקות הצבאיות ברדיו סול, בכל יום ראשון חגיגה עם אומנים בהגשת רוני חזן. רדיו סול.co.il, הרדיו של ישראל. עמוד נוח. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
שלום שלום, צהריים טובים לכל המאזינים ולכל הצופים שלנו, תודה שאתם איתנו. אנחנו על עוד תוכנית של כי אני חייל ברדיו סול, אני עורך הדין הולי שוורץ, וכמידי יום שלישי בשעה אחת, אנחנו כאן איתכם, מביאים לכם מידע על השירות הצבאי, איך נערכים אליו, איך צולחים אותו בהצלחה, ואיך מסיימים אותו בצורה טובה. והיום אנחנו ממש ניגע בשער הכניסה, ונמצא איתי אורח יקר, שאני באופן אישי חיכיתי בסבלנות הרבה מאוד זמן כדי שיגיע לפה, וסבלנות זה לא הקטע החזק שלי. אז צהריים טובים, אלוף משנה במילואים, נמרוד ארזואן.
צהריים טובים. קשה להתרגל לה במילואים, אבל צהריים טובים.
צהריים טובים גם אם זה במילואים, עוד הם אפילו יותר טובים כשזה במילואים.
בדיוק.
אז נציג אותך אם יש צורך, ונאמר שעד לפני כמה חודשים היית מפקד מיטב, שזה באמת השער לכניסה לצהל, זה השלבים הראשונים לפני הגיוס לצהל, זה המקום שאחראי על השיבוץ, או במילים אחרות, אחראי על זה שהמיון והשיבוץ של הילדים שלנו יהיה הכי טוב שאפשר. ואני חושבת שנתחיל אולי, באמת נתחיל בהתחלה בצו הראשון. אז אני מניחה שהרבה יודעים שהשוני הוא שהיום, בעקבות הקורונה או שלא בעקבות הקורונה, אתה תגיד לנו, עושים את זה מהבית. אני רוצה לשאול אותך אם חוץ מזה שהמיקום השתנה, יש עוד שינויים בצו הראשון שכדאי למשתמש בקצה או להורים לדעת עליהם. ואם כן, אז בוא תסביר לנו מה הם.
אז כמו שאמרת...
רק בוא תתקרב קצת.
כן, כמו שאמרת קודם, באמת צו הראשון הוא ראשית הצירים.
Okay.
הוא תהליך מאוד חשוב כי על סמך הנתונים שנאספים בו, אנחנו בונים את כל המשך התהליך של השיבוט, של המיון, של ה... גיוס לצהל, ולמעשה התהליך הזה הוא לא קורה מהבית, הוא מתחיל מהבית.
אוקיי.
חלק מהתהליכים ששנים התרגלנו לעשות בלשכת הגיוס, בצורה שאני חושב שהייתה פחות מותאמת או פחות יעילה, לקחנו אותם ומתחנו אותם הביתה, לא בגלל הקורונה, אלא בזכות הקורונה. הקורונה עזרה לנו להאיץ תהליכים.
אוקיי.
לקחנו תחנה כמו אימות הנתונים, שהייתה עורכת בערך שעה וחצי.
אימות נתונים זה שאני יושבת מול
את
חיילת?
את יושבת ומדווחת חייל? מול נציגת, נציגה, מאבחנת פסיכוטכנית, חיילת עם נתוני איכות מאוד גבוהים, שיושבת ואוספת ממך מידע, שאין לו שום יתרון לאיסוף הפיזי שלו, ובמהלך האיסוף הזה את שואלת, נשאלת שאלות על ההשכלה, על משפחה, כל הדברים האלה. לקחנו את כל התהליך הזה, העברנו אותו הביתה, ואמרנו למלשבים, למתגייסים, קחו את זה ותמלו את זה מהבית.
אוקיי.
Okay. יצרנו טופס דיגיטלי באתר המתגייסים, ושם הם התחילו למלא את השאלון הזה. אבל בניגוד לעבר, התהליך הזה הוא היה תהליך מקדמי. זאת אומרת, החלטנו שאם הילד או הילדה שעתידים להגיע ללשכת הגיוס לא ימלאו את החלק הזה, הם לא יוכלו להגיע ללשכת הגיוס.
אוקיי. ולמעשה... מה קורה? סליחה שאני קוטעת. מה קורה במקרים שבהם, אתה יודע, זה בסך הכל ילד בן 16 וחצי, זה נראה לו כל כך רחוק הגיוס לצהל. יש לו עוד 1,000 דברים על הראש, או שאין לו נגישות למחשב, או שהוא שכח. מה קורה במקרים שזה נופל בין הכיסאות?
אז תראה, באמת צו ראשון זה תהליך שהוא קצת חדש לכל הנוער. הם לא מבינים בדיוק מה זה עולה, מה קורה שם. הם שומעים שמועות, מכירים מחברים שהיו פעם. וכדי להימנע מכל התהליך הזה, מתחילת ספטמבר בבתי הספר בכיתה י' א' עובר תהליך שלם של הסברה. הנציגים של מיטב ושל משרד הביטחון מגיעים אל תוך בתי הספר ומעבירים למעשה הדרכה מלאה על מהו תהליך הצו הראשון, מה עוברים בתוכו, מה החלקים שנדרש לעשות מהבית, מה המסמכים שצריך להכין מבעוד מועד, מה קורה פיזית בתוך לשכת הגיוס. התהליך הזה נעשה גם לתלמידים, למלשבים וגם להורים שלהם. Okay. כי אנחנו רואים בהורים שותפים מלאים לתהליך ושותפים שלנו בתוך הליווי של הנערים בתהליך הגיוס שלהם, כך שכל אחד אמור לדעת מה הוא עושה. נכון שיש כאלה שאינם בתוך מסגרות החינוך, ונכון שיש כאלה שהם לא נגישים למערכות מידע או מחשבים וכאלה, ועבורם אנחנו גם כן מאפשרים להגיע ללשכת הגיוס ולהיכנס ולעשות תהליך את זה בתוך הלשכה, אבל זה לא 100%, זה פחות או יותר 5-10% שמגיעים ועושים את התהליך הזה בתוך הלשכה, והעומסים פוחתים, הזמן מתקצר, השירות מתקצרת, והדיוק של התהליך הופך להיות טוב יותר.
אז אתה אומר, למעשה הצו הראשון מתחיל בבית, נכון. מתחיל באימות הנתונים, מסמכים, לא מסמכים רפואיים. מה עוד כדאי לעשות לפני כן?
אז מה שקורה לפני, ויש רשימת תיוג מסודרת שגם כתובה על צו הגיוס וגם כן מועברת בהדרכות וגם נמצאת באתר, את אימות הנתונים עושים מהבית באמצעות שאלון אימות הנתונים. את המסמכים הרפואיים כולם שולחים מבעוד מועד. את השאלון הרפואי, יש חלק רפואי שהמלשב מדווח וממלא כבר בתוך האתר, ויש חלק רפואי שהוא נדרש לגשת לרופא, גם אותו הם מעלים לאתר, והמגדילים והטובים גם כן עושים את בדיקות השתן, בדיקות הריאה עוד לפני, מעלים את הכל וחוסך פשוט שעות על גבי שעות של לשבת בלשכה ולהמתין בתורים לתהליך טיפול. כל הדברים האלה קורים מהבית. אם יש למישהו אבחונים דידקטיים או כל מיני תהליכים שהוא צריך כדי להתאים לו את המבחנים, גם אותם הוא מעלה מבעוד מועד. ואחת שכל התהליך הזה קרה, שהוא עשה את אימות הנתונים, שאלה את המסמכים הרפואיים, שאלה את האבחונים הדידקטיים במידה וקיים, הוא יכול ומוכן להגיע ללשכת הגיוס לחלק השני שקורה בתוך הלשכה.
אני רוצה רגע המלצה שלך מניסיון. מסמך שהעליתי אותו, אני יכולה להיות סמוכה ובטוחה שהוא נמצא בלשכת הגיוס, להביא המלשב, צריך להביא אולי העתק כדי לוודא שזה נמצא. איך אתה היית ממליץ להתנהל?
לא, יש הכל דיגיטלי והכל קיים באתר. זאת אומרת, אחת שאלית משהו לאתר, את יכולה לראות גם כן בתוך האתר את המסמך שאלית. הוא מחווה לך את האישור הגעה לכאורה, והוא נמצא שם. לגבי האבחונים הדידקטיים, שזה הרמה של המון המון מסמכים שצריך להעלות, גם אותם מעלים, אנחנו יעלנו בחודשים האחרונים את התהליך הזה יותר, כי קיבצנו כמה מסמכים ביחד, ולמעשה, אם הוא לא קיבל תשובה מה ההקלות שאושרו לו, הוא צריך להבין שיש פה איזושהי בעיה, והוא צריך לברר את זה.
אז זו נקודה חשובה. זאת אומרת, אתה אומר, אם העליתי עכשיו בדיקת שתן ובדיקת ראייה, אני לא צריכה לקבל שום תשובה.
נכון.
אבל אם העליתי את המסמכים הדיאגנוסטיים של כל מיני פסיכולוגים, פסיכיאטרים, נוירולוגים, לא משנה מה, ולא קיבלתי תשובה, או איזושהי התייחסות?
אם לא קיבלת תשובה או התייחסות סמוך ליום ההתייצבות של הצו הראשון, הייתי ממליץ כן לפנות למוקד השירות ולוודא. כי להגיע לשכת הגיוס ולהגיד שלחתי מסמכים ואף אחד לא עבר עליהם או לא הספיק לראות אותם או לא קיבל אותם, זה להביא את הילד לחזור הביתה, כי לא ייתנו לו לעשות את המבחנים אם יש לו הקלות שהוא צריך לקבל ומישהו צריך לבדוק אותם.
כן, אז זאת נקודה חשובה. מה עוד השתנה בתהליך הזה של הצו הראשון? זאת אומרת, אמרנו שהם מתחילים מהבית, קיצרנו זמנים.
קיצרנו זמנים. כל האסטרטגיה הייתה לקצר זמנים. לקחת יום צו שערך בערך 7 שעות ולהביא אותו לכדי 4 שעות.
אוקיי. Okay.
כדי שאפשר להביא באותו יום פחות או יותר 2 משמרות. משמרת אחת שמגיעה בבוקר, משמרת אחת שמגיעה בצהריים. הכמויות באותה משמרת הופכות להיות קטנות יותר. הזמינות והנגישות של האנשים שנמצאים בתוך הלשכה היא טובה יותר, הקשב שלהם גבוה יותר, ואז השירות שמקבל המלשב הופך להיות טוב יותר. המטרה הייתה באמת לקחת את כל התהליך הזה, לקצר אותו, לדייק אותו, אבל בעיקר גם לאפשר לסיים את ההליכים בפעם אחת, שלא יצטרך לחזור עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם עם דברים שיכל לדעת קודם ולהיפרד מהמטלות האלה עוד מהבית. הדבר הנוסף שהשתנה זה אימות הנתונים, דיברנו עליו, ומבחן העברית.
אוקיי.
שתקופה מסוימת היה קורה בשיחות זום, בשיחת זום או בשיחת טלפון מהבית.
שזה בעצם מה? שיחה עם...
זה מבחן שהתכלית שלו הייתה לקבוע את רמת העברית שלך. בגדול, מי שיש לו עברית של יליד הארץ ברמה טובה, היה פטור מלעשות קורס עברית. לרוב עולים חדשים שהעברית שלהם לא מספיק טובה, היו מגיעים למחווה אלון כדי לדעת את רמת העברית, היו עושים את המבחן העברית הזה. ובחודשים האחרונים חל עוד שינוי שלמעשה ייתר את המבחן הזה מהבית, ובתוך הרעיון האישי, השיחה עם המאבחנת, למעשה גם כן קובעת לך את ציון העברית.
אוקיי.
ושם למעשה את חוסכת תחנה, חוסכת שיחת טלפון, חוסכת עוד חלק מהתהליך. הדבר הנוסף שהוא בשורה ענקית בעיניי זה מבחני הדפ"ר.
אוקיי.
מבחני הדפ"ר זה גם תחנה שהייתה מאוד עמוסה ומאוד גדולה, וגרוע מכך, המבחנים שלנו כבר היו חשופים לעיני כל, זה מבחנים שעברו באותה צורה שנים רבות, והחלטנו בשיתוף עם ממדה לקח את המבחנים האלה ולהעביר אותם מתיחת פנים, גם את השאלות שנשאלות בפנים, אבל בעיקר את דרך העברה שלהם. המבחן היום הוא מבחן אדפטיבי, הוא מבחן שמתאים את עצמו לרמה של הנבחן. אם בעבר אדם עם פוטנציאל חשיבתי מאוד גבוה שיכול לקבל דפ"ר 90 ואדם שיש לו פוטנציאל מאוד נמוך שיכול לקבל דפ"ר 10, היו עוברים בדיוק את אותו מבחן. למעשה, זה עם הדפ"ר, הפוטנציאל דפ"ר נמוך, היה עובר את כל השאלות, גם השאלות ברמת קושי שאינה מותאמות לו. Okay. הוא חווה גם תסכול וגם כן בזבוז של זמן בתוך מקום שאפשר היה לחסוך את זה. במבחני הדפ"ר האדפטיבי, למעשה, כולם מתחילים פחות או יותר מהאמצע, ובהתאם לתשובה, אם צדקת והתשובה שלך היא נכונה, אתה תעלה לרמה הבאה. ואם אתה שוגע, אתה תרד לרמה נמוכה יותר, כך שהזמן מתקצר ממבחן שערך 1:20 לבערך 30 דקות מבחן, שגם כן לא מייצר תסכול אצל הנבחן. הוא חווה שאלות שפחות או יותר מותאמות לרמה שלו. זה התחיל בשנתון הנוכחי, בשנתון שהגיע עכשיו לעשות את הצו הראשון שלו. ולמעשה, ממה שאני מכיר מלשכות הגיוס, ממה שמספרים לי החברים, זה עובד בצורה מאוד מאוד טובה ומאוד מהירה.
אני רוצה לשאול אותך משהו לגבי הדבר הזה. הרי ברור, לפחות בשנים האחרונות, שמלשבים שיכולים להרשות את זה לעצמם, מתכוננים. גם אם אתם חושבים שזה נכון, גם אם אתם חושבים שזה לא נכון, בסוף זה קורה. ואז נשאלת השאלה אם זה באמת משקף את היכולת או את ההכנה מראש. שאלה אם איך מתמודדים עם זה, אם בכלל.
תראי, בעבר, אני אחלק את התשובה שלי לשניים. לגבי ההכנות הפרטניות למבחני הדפ"ר, ובכלל תהליך של הכנה לצו ראשון, יש המון חברות ואנשים שמייצרים הכנות כאלה שעולות מאות רבות של שקלים, שתכף אני אגיד לדעתי על זה. אבל ההכנה למבחני הדפ"ר, בעיניי לפחות, היא טובה ונכונה, כי זה פעם ראשונה שילד או ילדה נכון. בגיל הזה נפגשים נכון. עם סוג הזה של מבחן.
נכון.
והמבחן הזה לא יביא מישהו שלא יכול להגיע לדפר 90, לקבל דפר 90. ההכנה הזו לא תביא אותו לשם.
אוקיי.
היא בסך הכל תפחית את ה... את החשש, את האי-וודאות שאליו הוא הולך, ואולי תעזור לו להביא את עצמו בצורה הרבה יותר טובה. בפברואר הקרוב, עד כמה שאני מכיר, אמורה לעלות לומדה כזו בחינם, באתר וואו. מתגייסים, שתהיה מונגשת לכולם, וכך כל אחד יוכל לעשות את הסימולטור הזה של ההתנסות עם מבחני הדפר, בתוך האתר של מיטב, מבלי לשלם שקל.
חשוב מאוד.
כן, זה הדרך להנגיש את זה ולפתוח את זה לכולם. יתר ההכנות שמתבצעות, הכנה לרעיון ומה קורה ואיך קורה, הן מיותרות מאוד בעיניי. הן מייצרות תעשייה של כסף רב שלוקחים מההורים. אני לא הייתי ממליץ על זה, ואני גם כן לא הייתי שולח את הילדים שלי לעשות את הדברים האלה. מאחר ואת כל השירות הזה, מיטב נותנת בצורה הכי טובה, מונגשת.
לא, אבל מיטב לא מכינים אותך לרעיון.
הם לא מכינים אותך לרעיון, אבל הרעיון אין מה להתכונן. כשאתה מכין את עצמך לרעיון ואומרים לך ברמת הכנה של תענה כך או תענה אחרת, אתה למעשה משקר במהלך הרעיון. וכשאתה משקר במהלך הרעיון או לחילופין לא מדווח על דברים שכדאי שתדווח, אתה תפגוש את זה מתישהו במהלך השירות.
אוקיי. טוב, נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, ואז אני אשאל אותך על דברים שכדאי לדווח במהלך הרעיון, מה חשוב, מה רלוונטי, כי זאת שאלה לא כל כך טריוויאלית. אז נשמע את דולי ופני מדן רייכל להאמין.
כל מה שהיה פה ישתנה ממחר הזמן עוד יתקן את כל מה שכבר נשבר אני שר יש מי ששומר את הטוב לידינו הוא תמיד מחכה כל מה שהיה פה ישתנה ממחר אם ננסה להאמין בלי לדעת להרגיש בלי לגעת לדבר עם העיניים גם כשאין לי יותר מה לומר לשחרר את הרגע זה טבעי לפחד מהטבע לחבק חזק בידיים כל מה שהיה פה ישתנה ממחר זמן עוד יתקן את כל מה שכבר נשבע נגמר את כל התפילות הניסים בחיינו מתחברים הרגע הזה כל מה שהיה פה ישתנה ממחר אם ננסה להאמין בלי לדעת להרגיש בלי לגעת לדבר עם העיניים גם כשאין לי יותר מה לומר לשחרר את הרגע זה טבעי לפחד מהטבע לחבק חזק בידיים שהיה פה ישתנה ממחר
אז אנחנו בשיחה עם אלוף משנה במילואים, נמרוד ארזואן, שהיה מפקד מיטב עד לפני מספר חודשים, ודיברנו על, באמת על המבחנים שעוברים המיועדים לשירות, ודיברת על, על מבחני הדפר שככה שונו, והגענו לרעיון, ואמרנו שברעיון זה מין שיחה כזאת, ודעתך היא שלא צריך, אין מה להתכונן לזה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, מה כן נכון להגיד שם? מה לא נכון להגיד שם? האם אני צריך לספר הכל? יש דברים שהם פחות מעניינים, דברים שיותר כדאי לשים עליהם דגש?
תראה, הרעיון הוא תהליך מאוד מאוד מקצועי, הוא נחווה על ידי המתראיין או המתראיינת, כי החל מהשנים האחרונות, בשלוש השנים האחרונות, גם הרעיון שכל כך טריוויאלי שיהיה גם לנשים, לא היה בשנים האלה.
נכון.
והרעיון הזה שעובר המתגייס או המתגייסת, למעשה נועד לעמוד את מהלך החיים שלהם ולראות את החוזקות שלהם ואת המקומות שהם נמצאים בהם.
אז אני יכולה לדבר רק על חוזקות שלי.
אבל אם תסתיר את החולשות שלך, הם יפגשו אותך מתישהו. אני לוקח לדוגמה נערה שחוותה אירוע חמור של הטרדה, והיא נוסעת את זה בקרבה ולא מדווחת על זה.
אז הנה, בוא ניקח את הדוגמה הזו, דוגמה מצוינת. בוא נניח שאני אותה נערה, ואני לא רוצה שצהל ידע על דברים קשים שהיו בעברי, כי אולי אני אתויג כמישהי שיש לה קשיים. אולי זה יפגע בשיבוץ שלי, אני רוצה להיות מאוד קרבית לצורך העניין. אני לא רוצה שיסתכלו עליי כמסכנה. לא רוצה לדבר על זה.
אז אני אגע בשני אלמנטים. אחד, האלמנט של הדיסקרטיות. מה שקורה ברעיון הזה איננו חשוף לאף אחד כמעט.
Okay.
בסוף הרעיון נקבע סוג של ציון שמציין את החוזקות שלך והוא משתכלל בנתוני האיכות, אבל בגדול מה שקורה בתוך הרעיון אף אחד לא מכיר את זה, בוודאי לא בתוך השירות, אף אחד לא יודע מה נאמר ברעיון, גם כן אם חווית חוויות מאוד 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 קשות במהלך החיים שלך עוד לפני השירות, אף אחד לא ידע את זה. מה שכן, אם יש לתחושתה או להבנתה של המראיינת נקודה שאיש מקצוע יבדוק רגע את החוזקות שלך, ואם התגברת על הדבר הזה, או שלחילופין זה עוד נמצא בך וטבוע בך, אז כן, מפנים לקבן, וקבן בודק, וקבן במרבית המקרים שבאמת אין כלום, לא נותן שום בעיה, או לא נותן שום הקלה או שום תיוג, כמו שאת קוראת לזה, ובמידה ונדרשת התערבות של בריאות הנפש או לתת כעס או משהו כזה למישהו שבאמת מבינים מתוך החוויה, וקבענו איש מקצוע, הוא לא מישהו שרוצה להוריד לאנשים. צריכה להבין שהנטייה שלנו, השאיפה שלנו שלכולם יהיה פרופיל מקסימלי ויכולת שיבוץ מקסימלית, ומשם אפשר לשבץ את כולם כמו שרוצים. כך שאם למישהו ניתן קשיי הסתגלות או פרופיל שמגביל אותו בשיבוץ, זה כנראה כי הוא צריך את זה.
רגע, אבל אתמול הייתה לי בדיוק שיחה כזאת עם אמא שאמרה לי, תקשיבי, אנחנו דיווחנו על איזה משהו שהילדה היה לה איזשהו קושי בתקופה מסוימת בחיים. עכשיו שולחים אותה לקבן. האם, נניח שהקבן עכשיו קובע שהכל בסדר. עצם המפגש עם הקבן, הרי מופיע בתיק האישי שלה, לא. מופיע, זה לא יפגע בה בעתיד?
לא, זה לא, המפגש הזה לא ממשיך להתגלגל קדימה אל תוך השירות. רק אם התוצאה של המפגש הוא קביעה של ציון קשיי הסתגלות, כעס, מה שאנחנו קוראים, או לחילופין פרופיל נפשי, זה יפגוש אותה בהמשך, וזה לא הסיבה לפרופיל, אלא הפרופיל עצמו, הכעס עצמו, אבל המפגש הזה נשאר חסוי והוא לא יפגוש אותה בהמשך. אף אחד לא ידע מזה בהמשך.
אוקיי. אז למעשה, אם אני מסכמת את הנקודה הזאת, אז אתה ממליץ בשיחה, כן, לדבר פתוח ולא להסתיר דברים.
נכון. כי אני אומר לך, ואני מכיר את זה היטב, אנשים שרצו להגיע למקומות, אפילו אני אקח אותך רגע לאזור הרפואי. אנשים שהסתירו בעיות רפואיות כדי להיות לוחמים, הגיעו ללחימה, בעיות הרפואיות פגשו אותם בחזרה, כי זה שם, ואז פתאום מנעד השיבוץ שלהם הפך להיות מצומצם וצר. הם נשארו באותו מקום בתפקידים מאוד מאוד ספציפיים, ולא יכלו להיות משובצים בהתאם לבעיה הרפואית שלהם עוד מקודם.
Okay.
אז ההמלצה שלי כאן, וגם באזור הרפואי, זה תמיד לדווח את הדברים האמיתיים, ולהשאיר לאנשי המקצוע שידעו מה לעשות עם זה.
אוקיי. Okay. בוא נדבר על, דיברנו על הדפר, בוא נדבר על הקאבה. אז okay. הקאבה עבר מן העולם.
נכון.
קודם כל, בוא נסביר קצת מה זה אומר. יש עכשיו פחות נתון לשבץ לפיו, לא?
לא.
אוקיי.
Okay. יש הרבה יותר נתונים לשבץ על פיהם.
אוקיי.
Okay. תראה, זה קטע, כי אנשים מסתכלים על הקאבה כחזות הכל. אומרים, הקאבה שלו ככה, הקאבה שלו אחרת, הוא זה.
וזאת... פה תתקרב כדי שישמעו אותך
וזו,
טוב.
וזו למעשה הייתה הבעיה הגדולה של הקאבה.
אוקיי.
Okay. מכלי שהוא למעשה לא כלי מיוני, הוא כלי תכנוני. בסופו של יום צהל מגייס בשנה באזור ה-75,000 מתגייסות ומתגייסים. וכדי שנוכל לחלק את האיכויות בצורה מאוד שוויונית בין כל המקומות, שגם כן תאפשר לפתח קצונה וגם תוכל להכניס לתוך צהל כמות מסודרת של אנשים בהתאם ליכולות שלהם, נקבעה הקאבה למתכננים.
Okay.
אלה שעושים את התכנון של כוח האדם. ביום מן הימים הייתה בגץ על למה הקאבה לא מפורסמת, פרסמו את הקאבה, ומאז כולם עוסקים בקאבה. אבל למעשה היום אין תפקיד אחד בצהל שנקבע על פי הקאבה.
אוקיי.
עכשיו תגידי לי, רגע, לא נכון, קצונה נקבעת לפי קאבה, ואני אגיד לך, לא, הקצונה נקבעת על פי המתאם, התאמה לקצונה. מי שיש לו מתאם לקצונה, יוצא לקצונה. תגידי לי שהולכים למודיעין על פי הקאבה, ואני אגיד לך, לא. הולכים למודיעין לפי ציון הדפר שלך. מי שיש לו דפר כזה או דפר אחר, ומי שהרקע הלימודי שלו בערבית או במחשבים מתאים, הולך למודיעין, הולך לאגף התקשוב. תגידי לי לחימה, אני אגיד לך לא. בלחימה אתה הולך לפי הפרופיל שלך.
אוקיי.
ולכן העניין של הקאבה הוא כל כך לא רלוונטי היום, לשיבוץ, כי אנחנו לא מתחשבים בו בכלל, אנחנו לא מסתכלים עליו, אנחנו מסתכלים על החלקים שמרכיבים את הקאבה.
אוקיי. אז בעצם עכשיו בוטל הקאבה, ואנחנו כן יודעים מה החלקים שמרכיבים אותו?
נכון. באתר של מיטב היום, המלשב או המלשבית רואים את כל המידע שנאסף לגביהם. הם רואים את ציון הרעיון, שזה דבר חדש שעלה בספטמבר. הם לא רואים את הציון, אבל יש משפט אחד שאומר אם היא מתאימה ללחימה, מתאימה לתפקידי פיקוד.
מה בנים רואים?
בנים רואים גם...
לא, בנים אין מתאים, 97, הוא מתאים ללחימה.
לא, אבל בציון הרעיון לפעמים יש אנשים שסיפור החיים שלהם מוביל אותם לזה שהם לא יוכלו להיות לוחמים, זה נרשם להם. הם רואים את הכעס, הם רואים את הדפר, הם רואים את הפרופיל, הם רואים למעשה את כל הנתונים שנאספו לגביהם. השקלול והקאבה למעשה זה לא דבר שעומד בפני עצמו, הוא מדד שנאסף מכמה נתונים אחרים, ובאמצעות איזושהי נוסחה מחושב. את זה הם כבר לא רואים, וזה באמת באמת לא רלוונטי. זה בסך הכל היה כלי מתייג שיצר יותר אמונות תפלות מאשר אמיתות בשטח.
אוקיי. אז ביטלנו את הקאבה, אבל הוספנו למשל לבנים את יום המאה, כבר התווסף ממזמן לבנות. בוא נדבר קצת על מה זה יום המאה, מה המטרות שלו, אם הוא שונה. בוא תספר לנו קצת, כי זה דברים חדשים.
תראי, אדם הוא לא רק האינטליגנציה שלו. Okay. למעשה, אם אני בוחן את שיטת המיון הישנה, למעשה הייתה נשענת על הדפר, שזה מבחני החשיבה, הקוגניציה, ועל בסיס זה, ועל בסיס הרעיון היה נקבע התקב, ועל בסיס זה גם כן נקבע השיבוץ.
אוקיי.
10-12 שנים אחורה, לקח ועשה מי שעשה את המבחנים התעסוקתיים, ולמעשה ייתר הרבה מאוד מיוני המשך שהיו. פעם להיות משה כיתה שהיית צריכה לעשות מיון, פעם להיות מדריכה היית צריכה לעשות מיון. וכשאתה עושה עוד בשלב המלשב סט של מבחנים תעסוקתיים, ואתה מבין מה רמת ההדרכה, מה רמת הפיקוד, מה הטיפול באדם, היכולת הטכנית, ההסתגלות לשדה, כל הדברים האלה, אתה יודע לשבץ גם מבלי לעשות מיונים נוספים ולחסוך הרבה זמן.
זאת אומרת, בעצם הקדמתם קצת את כל המיונים התעסוקתיים.
בנינו מיון תעסוקתי שלמעשה נותן עוד מדדים שעוזרים לנו לשבץ.
אוקיי.
אצל בנות היום, אני חייב להגיד ש... במרבית הדברים, ציון יום המאה הוא יותר חשוב מציון הקאבה, כי אם אתה לא הולך לתפקידים שדורשים קאבה גבוהה, סליחה, דפר גבוה, כדי להיות משה כיתש, אם אין לך ציון מתאים ביום המאה, גם יש לך דפר 90, את לא תהיה משה כיתש. כדי להיות מדריכה, אם אין לך ציון הדרכה 4, את לא תהיה מדריכה, למרות שיש לך דפר 90. ולחילופין, ילדה עם דפר 49 יכולה להיות מדריכה, כי יש לה כישורי הדרכה.
אז יום המאה הוא סופר חשוב.
יום המאה הוא סופר חשוב, והחל מהשנתון הזה, הוא גם התחיל להיכנס לבנים, כי
הם עושים את זה יחד?
הם עושים את זה בנפרד, וזה ממש בהרצה בחודשים האחרונים, וממה שאני מכיר, זה די מוצלח, כי זה אוסף עוד ועוד נתונים שבעבר לא היו לנו.
בודקים את אותם דברים, כי אתה אומר שיש איזושהי מגמה של האחדה.
בודקים דברים די דומים בקישורים התעסוקתיים, את יכולת הקשב, את היכולות פיקוד, יכולות הדרכה, ולמעשה נותנים למפקדים בהמשך סוג של מדד או כלי שיוכל לעזור לו לשבץ טוב יותר את האדם. הכישורים שנדרשים משריונר הם שונים מהכישורים שנדרשים מחירניק.
שזה אומר שוב, שאם דיברנו קודם, דיברנו על הבנות שיום המאה הוא לפעמים יותר חשוב מהדפר, אז אפשר להגיד את זה גם על הבנים?
אצל הבנים אני חושב שזה מוקדם להגיד את זה, ואני חושב שיש עוד דרך ללמוד רגע את המדדים שנאספים, את השונות בין האנשים שאנחנו אוספים עליהם את הנתונים, אל מול הצרכים של צה"ל, כי בסוף זה הדבר שמוביל, אבל אני מאמין שדרך איסוף הנתונים הזו, של מבחנים נוספים שנותנים לנו מדדים נוספים לגבי המתגייס או המתגייסת, אפשר לדייק את השיבוץ טוב יותר ואפילו להוביל בסופו של יום לשרידות גבוהה יותר ופחות נשר בתוך התפקיד.
אוקיי, אז דיברנו על הקאבה, דיברנו על הדפר, נעשה הפסקה מוזיקלית ונמשיך, כי יש לנו עוד כל כך הרבה דברים. ישי ריבו, סיבת הסיבות.
תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשם. היה לי ים זמן לנוח, התרגלתי קצת בעצם ובמרחב הפתוח רואים באופק את השמש. אין ספק, אני בטוח, בסוף עוד תתבהר הדרך. פתח לנו שערי אמונה, שערי הבנה, שאין לנו מלך אלא אתה. סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות. לפדות את הסירי הכוח ולחוד הרשת, גם לקבל את השחור לבן עם כל צבעי הקשת. משנה אבות פרק ג', חביב אדם שנברא בצלם. פתח לנו שערי החלה, שערי התחלה, כי אין לנו מלך אלא אתה. סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך
נאה להודות על כל
ואנחנו חוזרים, כבר עברה לנו חצי תוכנית, דיברנו על כל המיונים וכולי וכולי, הרי בסוף בסוף הכל מתנקז לשיבוץ, וכולם בלחץ מהשיבוץ, איפה ישימו אותי, מה יהיה איתי. בוא תסביר לנו קצת איך מתבצע השיבוץ, זה תמיד נעלם כזה גדול, הרי ביקשתי ואמרתי וכתבתי, ובסוף שמו אותי במשהו שלא רציתי. אז בוא תסביר קצת איך זה עובד.
טוב, זה אתגר האתגרים, זה פחות או יותר לקחת 75,000 משרות ו-75,000 אנשים ולעשות best matching.
אוקיי.
עכשיו, תלעד, גם כן אם אתה מעולה שבמעולים ושיבצת 90% בדיוק לאן שהם רצו, עדיין יש 10% שיקום בבוקר ויגידו, לא שיבצת אותי לאן שאני רציתי.
אוקיי.
לא ראית אותי, לא שיתפת אותי, ואותם אנחנו שומעים כל הזמן. השיבוץ למעשה נשען הרבה מאוד על הנתונים הראשוניים שאספנו, ואחריהם, מיד אחריהם, אנחנו גם כן מתחילים לברר. זאת אומרת, אחרי שידענו מי הוא הילד, מי הוא הילדה, אנחנו שואלים מה הם רוצים. נפתח להם שאלון רצונות באתר, ושם מתחילים למלא את הדברים. לפעמים יש כאלה שדי מתחכמים, ואם הם רוצים תפקיד ספציפי אחד, אז הם יעלו רק אותו בעוצמה 5, ואת כל היתר בעוצמה 1, ויגידו, אם אני לא מקבל את זה, זה לא טוב לי.
אוקיי.
אבל למעשה אין לנו יכולת אמיתית לדעת מה האלטרנטיבות ומה הדברים האחרים שהוא רוצה. וכאן טיפ אחד לגבי מילוי של שאלון רצונות, להשקיע בו הרבה מאוד מחשבה.
אוקיי.
באמת, באמת, באמת מתייחסים אליו, באמת רואים אותו, ובאמת מקשיבים לנער או לנערה שממלאים אותו. אבל אם לא ממלאים אותו כמו שצריך, ואם מתחכמים...
מה זה למלא כמו שצריך? בוא תסביר לי.
למלא כמו שצריך זה באמת להגיד, ואני בדרך כלל כשאני עוזר לאנשים למלא את השאלון הזה, אני אומר, תתחילו במה אתם ממש לא רוצים לעשות. ואחר כך תגיעו למה אתם כן רוצים לעשות, ותשאירו לפחות 4-5 אפשרויות שהן ריאליות מבחינתכם. זאת אומרת, זה שאתם רוצים בעדיפות ראשונה להיות מדריכות, מעולה. עכשיו, עדיפות שנייה, עדיפות שלישית ועדיפות רביעית. ככל שלמשבץ יש יותר מגוון של אפשרויות לשבץ, אז אולי לא תקבלי את העדיפות הראשונה ואולי אתה, לא את העדיפות השנייה, אבל כנראה שאת העדיפות השלישית או הרביעית תקבלי.
אז זהו, ואז יושב מולך המלשב ואומר לך, אבל אני לא רוצה מפה כלום.
לא רוצה מפה כלום, בסופו של יום א' הוא צריך לשרת במשהו.
אוקיי.
ובית צהל צריך אותו בעוד כל מיני דברים שכנראה הוא פחות רוצה אותם.
אוקיי. אז איך אני ממלא את השאלון אם קיבלתי דברים ש... לא מתחבר אליהם?
קודם כל, השאלון מותאם מאוד לנתונים הראשוניים שלך. אם יש לך, אם יש לנערה שנפתח לה השאלון יכולת הדרכה גבוהה, אז היא פתח לה מדריכה. אם אין לה יכולת הדרכה והיא לא מתאימה להיות מדריכה, אז לא היא פתח לה בשאלון. וזה שהיא תתקשר כל יום למוקד ותבקש שיפתחו לה ולמה לא פתחו לה, זה לא כל כך יעזור, כי בנתונים הראשוניים שלה היא לא עומדת בתנאי הסף למקצוע, ולכן היא לא תקבל את המקצוע הזה. מה שכן, צריך רגע לעשות... התאמת ציפיות אל מול הנתונים שלך, אל מול הרצונות שלך, כדי שנוכל באמת לשבץ בצורה הנכונה והמיטבית.
אוקיי.
אחרי שאנחנו אוספים את כל המידע, מה הילדים רוצים ומה הילדות רוצות, מתחיל תהליך של שיבוץ. אנחנו מקבלים קובץ של תפקידים שצריך לקבץ, מה מתכנן, ואת הקובץ הזה אנחנו מנסים לעשות best matching עם האנשים, לשבץ בצורה מיטבית. תהליך שהתחיל לפני כשנה וחצי, הכניס מדע חדש לתוך העולם הזה של השיבוץ, וזה הדאטה סיינס. למעשה, התחלנו לחקור את המקצועות והתפקידים, התחלנו בלחימה, וראינו מקצוע, מה המאפיינים של אלה ששרדו את התפקיד בצורה טובה. נניח, לקחנו לוחם בגולני, שסיים טירונות, אימון מתקדם, ונשאר בשירות, ובדקנו רגע, מה מאפיין אותו? בדקנו כאלה מאות רבות של
מה
אנשים.
מה מאפיין אותו? מה? אינטליגנציה?
אז קחי למשל את מבחני הדפ"ר.
Okay.
כולם מכירים ציון אחד, אבל למעשה מבחני הדפ"ר מורכבים מכמה וכמה תתי מבחנים. חשיבה כמותית, חשיבה מילולית, אנלוגיות. יש גם כן ציון של דפ"ר רציף. אז הנה ממדד אחד שאת מכירה, אנחנו כבר מסתכלים על 4-5 תתי מדדים ומתחילים לפרק אותם. בציון הרעיון יש כל מיני רכיבים, מפרקים את זה, ואז פתאום אתה מגיע ל-200-250 מאפיינים תעסוקתיים שעין אנושית לא יכולה לעשות את הרזולוציה, אבל מחשב יודע לעשות את הרזולוציה.
אוקיי.
וכשיש לך את ה-DNA של המקצוע ואת ה-DNA של הבן אדם, אתה עושה את ההתאמה הטובה ביותר.
התאמה ממוחשבת, אתה מדבר.
אתה מוסיף את המדד הזה לתוך השיבוץ.
אוקיי.
והכנסנו, אם אני לא טועה, באוגוסט 19, זו הייתה הפעם הראשונה שהתחלנו לשבץ עם דאטה סיינס, ומאז זה התחיל להתגלגל וזה נותן את אותותיו. המטרה היא לא רק שילד יגיע אל התפקיד שהוא ביקש, המטרה היא שגם כן הוא ישרוד בתפקיד.
Okay.
וכשאתה יודע עם מדע הנתונים מה עשוי או עלול לגרום לו להיקשל או להצליח, אתה יודע לשבץ טוב יותר.
אוקיי. Okay. בוא נדבר על, אני מניחה פניות כאלה רבות שאתם מקבלים. מילאתי את שאלון העדפות שלי, לא היה בשאלון העדפות שלי לוחם
מעברים,
ובכל זאת קיבלתי את זה. איך זה יכול להיות?
איך זה יכול להיות? האם צהל יכול לוותר על לוחמי מעברים? האם צהל יכול לוותר על תוצפיתניות? התשובה היא לא.
רגע, אבל אם זה לא היה בשאלון העדפות שלי,
אז... אם זה לא היה בשאלון העדפות שלך, ולא נתת מספיק אלטרנטיבות, אני חוזר למה שאמרתי קודם, ואם יש לך מאפיינים שמתאימים להבנתנו לתפקיד הזה, בסופו של יום צריך לשבץ. אם בשנה משבצים מעל 1,000 תצפיתניות, ויש סדר גודל של 200, 300, 400 שרוצות, עדיין יש פער מסוים של כאלה שצריך לשבץ. בסופו של יום התפקיד שלהם הוא משמעותי, הוא חשוב. יש תפקידים ומקצועות שיש להם ביקוש שעולה על ההיצע, ויש תפקידים ומקצועות שהפוך.
איך אני יודעת? איך אני יודעת, נגיד, אם אני נתפסתי עכשיו על תפקיד, שאין שום סיכוי שאני אקבל אותו, כי יש שם איזה אוברפלואו של מועמדים. זה משהו שאני... אפרופו להיות ריאליים.
אני, אפרופו להיות ריאליים, אני לא הייתי מוותר על החלומות. זאת אומרת, אם מישהי, החלום שלה זה להיות מדריכת חיר, וזה תפקיד שהביקוש שלה הוא גבוה, כולם יודעים שהביקוש שלה הוא גבוה. אבל הייתי מייצר אלטרנטיבות ואומרת, אוקיי, אז אני רוצה להיות מדריכת חיר בעדיפות ראשונה, אבל אני אשמח גם להיות מקית או תפקיד של מדריכת תקשוב, אני לא יודע, כי יש לי זיקה לעולם הזה. אז הנה, פתאום יש לנו יותר אלטרנטיבות, יותר אפשרויות, וזה הופך להיות קצת יותר מגוון.
אוקיי. נשאר לנו עוד ככה זמן מוגבל. בוא נדבר על יום הגיוס עצמו. הגעתי ושובצתי להיות לא יודעת, שריון. וזה לא היה בעדיפויות שלי ולא רציתי וכולי וכולי. יש לי עוד סיכוי, כולם אומרים, תיכנס לקצין המיון. יש באמת לקצין המיון אופציות? או שהוא, אני נכנסת אליו, או אני נכנס אליו כדי לצאת כאילו מה שבאתי?
אז תראה, ביום המיון לצהל בוצעו לא מעט התאמות בתקופת הקורונה, בעיקר להפחית את כמות האנשים, אבל גם כדי לאפשר לקצין המיון להיות באמת קצין מיון.
Okay.
בעבר לא כל, או יותר נכון, כל מי שנכנס ליום הגיוס לצהל, נכנס לקצין מיון, גם אם הוא היה מרוצה מהשיבוץ שלו, גם אם הוא לא היה מרוצה מהשיבוץ שלו, היה פוגש קצין מיון וממשיך קדימה. היום, רק מי שמבקש לראות קצין מיון, רואה קצין מיון.
וכל מי שמבקש מקבל?
בוודאי. כל מי שמבקש לראות קצין מיון, נכנס לקצין מיון, וקצין מיון משוחח איתו. האפשרויות של קצין המיון הן לא בלתי מוגבלות. זאת אומרת, אם מישהו נכנס עם שיבוץ לשריון ואומר, אני רוצה רק מגב, ואם לא תתנו לי מגב, אני אסרב, ככל הנראה הוא ייכנס לתהליך בעייתי, כי כנראה שמגב יהיה משובץ בעודפים, וכנראה שיהיה מאוד מאוד קשה. אבל אם הוא יהיה יותר גמיש במחשבה שלו, ואם הוא יגיד, אוקיי, אני ביקשתי מגב, קיבלתי שריון, ואני אשמח גם להיות בהנדסה קרבית, או איסוף קרבי, או כפיר, או גולני, אז פתאום לקצין המיון יש יותר אפשרויות, והוא יכול לבחון דברים.
איך אני יודעת מה האפשרויות של קצין המיון? זאת אומרת, אני מגיעה...
את לא יודעת, הוא אומר לך.
אוקיי.
הוא אומר לך, נכנס החייל שהתגייס, קיבל שריון, כמו שנתת בדוגמה, שהיא דוגמה מאוד מאוד רלוונטית, וצריך להגיד, אנחנו רואים ערך רב לא לאפשר לילדים האלה שאומרים שהם רוצים להיות לוחמים, והם באים להיות לוחמים, לא לאפשר להם להיכנס לפינות או למקומות שהם לא נכונים. מי שבא להיות לוחם צריך להוקיר אותו, צריך לעשות את המקסימום, בעיניי לפחות, כדי לאפשר לו לשרת איפה שהוא רוצה להיות. הוא בסופו של יום הולך לסכן את החיים שלו, הולך לתרום למדינה במקום הכי חשוב, והתפקיד שלנו לעשות את המקסימום, לתת לו את התפקיד שהוא היה רוצה לעשות, אבל
okay.
לצהל יש גם כן צרכים, והם קודמים לכל. וכאן עשינו מהפכה ממש לפני מעל לשנה עם הגישה, ומחליפי אלון שנכנס לתפקיד באוגוסט האחרון, לקח את זה צעד אחד קדימה. בכל מה שקשור לסרבנות, השאיפה והמגמה היא לא לאפשר לאף אחד ללכת לכלא, לא לתת לאף אחד להיכנס לכלא בתהליך הגיוס לצהל, ולעשות את המקסימום כדי לאפשר להם עוד ועוד אפשרויות.
אז תכף נדבר רגע על הנושא של הסרבנות, אני רושמת לי אותו כי זה נושא חשוב, אבל אני כן רוצה להבין רגע אחד, איך מתנהל השיח מול קצין המיון. בואו נמשיך עם הדוגמה של השריון, אני לא רוצה להיות, לא רוצה להיות בשריון. אומר לי קצין המיון, יש לך 1, 2, 3 אופציות נוספות. עכשיו, אני לא חשבתי עליהם, כי לא ידעתי שהן קיימות.
אתה לא חייב לענות באותו רגע.
אוקיי.
אנחנו לרוב מחכים שיום הגיוס יסתיים. מי ש... אני אחלק את הסרבנים במרכאות, או את אלה שלא מרוצים מהשיבוץ שלהם לשניים.
אוקיי.
כאלה שמגיעים ואומרים, אני רוצה להיות לוחם, אבל לא ביעד ששיבצתם אותי, ויש כאלה שאומרים, אני לא רוצה להיות לוחם ממגוון של סיבות. מי שאומר שהוא לא רוצה להיות לוחם ממגוון של סיבות, משק איתש, בעיות ברהניות, בעיות רפואיות, עוד באותו מעמד כבר מופנה בתהליך שרשרת החיול, למשל כיתה שנמצאת שם, שתבדוק. אם יש לו באמת בעיה שמונעת ממנו להיות לוחם, אז היא באמת תוריד אותו. אבל אם אין שום דבר, אז הטיעון הזה של אני צריך לראות משל כיתה שאני צריך להיות כל יום בבית, מתייתר. אותו דבר עם הקבן, אותו דבר עם הרפואי. ואז נכנס שיח של מישהו שאומר, אני, למרות שהנתונים שלי מתאימים, ולמרות שצהל צריך אותי כלוחם, אני מסרב להיות לוחם. זה אירוע אחד.
אוקיי, תכף נדבר עליו.
האירוע היותר משמעותי, או יותר חשוב, הוא האירוע של מי שקיבל יעד שהוא פחות העדיף, אל מול יעד שהוא רוצה. ואז מתחיל תהליך של דיאלוג. הוא לא נחשב כסרבן, הוא לא מתויע כסרבן, הוא לא שם כובע על הראש ועובר לפלוגת הסרבנים. אנחנו שולחים אותו לישון לילה, ואנחנו מושים אותם.
מה זה לישון לילה? לישון לילה איפה?
בבסיס.
בבסיס.
כן, אנחנו... Okay. אנחנו
זאת אומרת, הוא נשאר בבקום כרגע.
הוא נשאר לילה לישון בבקום. במהלך הלילה הזה קורים שני דברים. אחד, אנחנו מבינים מה תמונת המצב שלנו בגיוס של אותו יום. כי אם צריך לגייס 300-400 אנשים, אתה לא מביא 300-400 אנשים, אתה מביא מספר קצת יותר גדול, ואז יש לך מרווח של תמרון. ובלילה הזה קורה דבר נוסף. מפקדים מהשריון מגיעים לאוהל שהוא ישן ומסבירים לו מה זה להיות שריונר. וראי זה פלא, הרבה מאוד אנשים שבלילה לא רצו להיות שריונרים קמים בבוקר ואומרים, אתה יודע מה? חשבתי על זה, נשמע לי רעיון טוב, אני רוצה ללכת לשריון.
עכשיו, מן הסתם הוא גם יכול לחשוב על זה עם ההורים, או עם חברים.
הוא חושב עם ההורים, הוא מתייעץ עם החברים, הוא שומע את החברים מסביב, אבל בעיקר, הוא אוסף עוד בעוד מידע ומייצר לעצמו אלטרנטיבות. ומי שבאמת חכם, לא ננעל רק על דבר אחד ואומר, או גולני או לא מתפנה.
אוקיי.
וכך הוא יכול באמת להרוויח.
אוקיי. מצוין. עכשיו בוא נדבר על הסרבנים. אני החלטתי, לא גולני, לא מתפנה. לא עולה על האוטובוס. מה עכשיו?
אז כמו שאמרתי, אם הרצון האלטרנטיבי זה יעדים אחרים, יעדי לחימה אחרים, יעשו את המקסימום, ובאמת, בגיוס האחרון, להבנתי, אף אחד לא הלך לכלא, שזה ממספרים של 150 לפני שנתיים, ירדנו לפני שנה ל-30 אנשים שהלכו לכלא במחזור, לכמעט אף אחד שלא הלך לכלא במחזור האחרון. וזה מתוך ראייה שבאמת מי שנותן את עצמו והולך להיות לוחם, צריך לעשות את המקסימום כדי לאפשר לו להגיע למקום שהוא רוצה. אבל עדיין צורכי צהל קודמים.
אוקיי.
ומי שבסופו של יום לא מצליח להבין את זה ולהתמודד עם הדבר הזה, גם אחרי שדוחים אותו ומאפשרים לו אפשרויות שקולות אחרות, יכול למצוא את עצמו, הולך להיות תומך לחימה באותם יחידות, או לחילופין במקצועות אחרים שיש בהם ביקוש נמוך יותר, אבל עדיין צהל צריך לשם אנשים.
למשל?
מערך ההחזקה, מערך הנהיגה, וכל מיני תפקידים אחרים שיש לנו צורך עדיין באנשים שיגיעו לדרג הקצה, ליחידות הקצה, עם פרופיל שהוא קרבי, עם יכולת לשרת ביחידת קצה, אבל במקצוע שאיננו לחימה.
זאת אומרת, אתה אומר, אנחנו הורדנו את, את מספר האנשים שנכנסים לכלא, אבל זה לא שעכשיו אין עדיין כאלה שלא מרוצים מהשיבוץ שלהם. אנחנו משתדלים.
תראי, אי אפשר לעשות 100% אנשים מרוצים. אני לא מאמין שאפשר לעשות את הדבר הזה, אבל אני יכול לתת לך דוגמה את המחזור של נובמבר 16, שהיה מחזור סרבנות של השריון מאוד מפורסם, שהיה שם די עניין. שנה אחר כך את ראית מאלה שסירבו, אנשים שנהיו מפקדים, ואומרים, וואלה, אם הייתי יודע שככה זה בשריון, אני לא הייתי מסרב. זאת אומרת, יש הרבה מאוד חוסר ידע או דעות קדומות לגבי התהליך של השיבוץ או היעד שאתה רוצה להגיע אליו, ולפעמים אנשים שהגיעו לגולני, כי זה היה חלום חייהם, וקיבלו גולני, אחרי שעתיים התחילו לבכות שהם רוצים להגיע למקום אחר.
שזה לא, זה לא מתאים.
נכון.
בוא נדבר קצת על, על קורונה. דיברנו על קורונה בלשכת הגיוס, נקרא לזה, או מה קורה בתהליכים. בוא נדבר על, על מה קורה ביום הגיוס, ולצערנו זה כבר לא משהו חריג, שיום הגיוס מגיע, אתמול הייתה מסיבת גיוס, נחשפתי, איך אני מתקשר את זה? אני לא יכול לצאת מהבית, מה עושים?
תראי, כל הסיפור הזה של קורונה תפס אותי באופן אישי במרץ 19, באמצע גיוס לחימה. אני זוכר שחזרתי עם אשתי מבית מלון בסוף שבוע, ובמוצאי שבת מכריזים על כל מיני המגבלות שחלות בעקבות כן. הקורונה, ותוך כדי גיוס התחלנו ללמוד, עשינו טעויות בהתחלה, אבל התחלנו ללמוד איך לעשות את התהליך הזה נכון, הפחתנו את כמות האנשים שמגיעים ללשכת הגיוס, כל מה שסיפרתי לך קודם של לרדד את כמות האנשים בלשכה, אז מצד אחד זה נתן מענה לקורונה, ומצד שני זה נתן מענה ליעילות ולאפקטיביות של התהליך. עשינו הרבה מאוד דברים שצמצמו את כמות האנשים, אבל צריך להגיד ביושר, תהליך גיוס לצהל הוא תהליך חם, הוא 180 מעלות מקורונה. אם אמא ששולחת את הבן שלה להתגייס, מחבקת אותו ביום הגיוס לצהל, אני לא יכול להגיד לה, אמא, כן. 2 מטר. אז בתחילת הדרך, כבר בגיוסי אוגוסט וצפונה, התחלנו לפתוח עוד תחנות גיוס, נניח לשכת גיוס תל השומר, שהייתה מגייסת רק בלשכה עצמה, התחילה לגייס ב4 אתרים שונים.
זאת אומרת, אתם מפזרים.
פיזרנו, היום זה כבר לא קורה ככה, בגלל שההנחיות השתנו, אבל זה מאוד מותאם. Okay. כמות המתגייסים ביום קטנה, עדיין ההורים מתבקשים לא להגיע, ואי אפשר להיכנס עם המתגייסים לתוך רחבות הגיוס. אבל הרבה מאוד תהליכים נועדו בעיקר לשמור קודם כל ובראש ובראשונה על הבריאות של המתגייסים ועל הבריאות של המשרתים, כי למרות הקורונה ולמרות שהמדינה עצרה, ואני מזכיר בספטמבר 19, כן. מדינה שלמה עצרה, כבישים ריקים, מערכת החינוך סגורה, הכל, הגיוס לצהל המשיך.
נכון.
הגיוס לצהל המשיך, צהל קיבל בדיוק את מה שהוא צריך, ויחידת מיטב אפילו קיבלה תעודת הערכה מהרמטכ"ל באוגוסט 19 על עמידה ביעדים ובמטרות של הגיוס, כדי שלא תיווצר סוג של בור, כי מי שלא מבין מה זה לא לגייס מחזור, צריך לזכור שתמיד יש מחזור אחד שמשתחרר, ועכשיו פתאום בור של 5,000 אנשים זה לא בור שצהל יודע לקחת.
אז מה קורה באמת ביום שאני צריך להתגייס, ערב לפני, חום, כאבי גרון, קורונה.
קודם כל, מי שבערב לפני יש חשד וגם כאילו מתושאל.
או באותו בוקר, או לא יודעת מה.
או באותו בוקר. אם יש חשד לקורונה, או אם יש חשד שהוא נחשף, הוא צריך להיות בבידוד, הוא פשוט לא מגיע. הוא לא מגיע.
לא להודיע?
קודם כל, הוא לא מגיע.
אוקיי.
הוא גם כן מתקשר למוקד השירות ומודיע.
ל-111?
נכון, למוקד השירות של מיטב. מתקשר למוקד השירות ומגיע, שהוא נחשף לקורונה, או שהוא נמצא בבידוד, והוא לא יכול להגיע ליום הגיוס. וזה בסדר גמור. השיבוץ שלו לא ייפגע, והיעד שאליו הוא אמור ללכת, תישמר. זאת אומרת, הוא לא ירוויח במרכאות מזה, אבל הוא לא ינזק מזה.
אוקיי.
ולקח לנו זמן עד שאנשים בנו את האמון הזה בהתחלה, כי הם חשבו שאם הם לא יגיעו ליום הגיוס, אז הם יפסידו את התפקיד שאליו הם שובצו. זה לא נכון, זה לא קרה. אבל כל מי שלא חש בטוב או לא נדרש בבידוד, אנחנו מנחים אותם ומתזכרים שוב ושוב לא להגיע ללשכת הגיוס או ליום הגיוס לצהל.
וזה לא בעייתי, ואתם לא נחשבים מריקים ולא נפקדים ושום דבר?
לא, 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 כמו כל דבר במשק. אנחנו התאמנו את עצמנו להנחיות שיש במשק.
כשאתה חולה, אתה חולה.
לגמרי.
טוב, אנחנו ממש הגענו לסוף התוכנית, דקה אחרונה ככה דגשים שתרצה לתת למתגייסים?
אני בעיקר הייתי רוצה להגיד להורים ולמתגייסים, כי אני חוויתי בשנתיים שבהם קיינתי כמפקד מיטב, לא מעט פניות, בעיקר מהורים. אז להורים אני אומר, תהיו מעורבים בתהליך. תשגיחו ותראו שהילדים עושים את התהליך, אבל אל תתערבו בתהליך. יש הבדל בין מעורבות להתערבות. והמעורבות היא מאוד מבורכת, היא מאוד נכונה, אבל תנו להם רגע לעשות את הדרך שלהם. אני בעצמי הורה לשלושה ילדים שמתגייסים בקיץ הקרוב, ואני אפתיע אותך ואגיד לך שאת מרבית הדברים הילדים שלי עשו לבד, להעלות את השאלון, ואיפה שהם נתקעו בשאלה, אז כהורה גם כן עזרתי להם לתווך את האתגר. אבל בעיקר תיתנו לילדים שלכם לעשות את התהליך ולעקוב אחריו. הדבר השני, תשתפו פעולה ותהיו ערניים. התהליך הזה הוא בשיתוף פעולה, זה גם מיטב וצהל מהצד האחד, אבל גם המלשב והמשפחה שלו מהצד השני. וצריך להיות סקרנים, יש ברשת המון מידע. אתר מיטב הוא אחד האתרים הכי מבוקשים בקרב בני הנוער שנמצאים בגיל גיוס. יש שם את כל המידע שהם צריכים, יכולים להיכנס, לחקור, ללמוד, סרטונים, רשתות חברתיות, בזה מיטב מאוד מאוד מפותחת.
כן.
והדבר האחרון, לא להסתיר מידע. כשמסתירים מידע, בדרך כלל זה חוזר אליך בבומרנג, באיזושהי דרך בהמשך, וכדאי לקבל את זה מההתחלה.
מעולה. אלוף משנה במילואים נמרוד ארזואן, תודה רבה. תודה על השיחה, לו. תודה שהגעת לאולפן. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו נהיה כאן כמו תמיד, יום שלישי הבא, בין השעות 1-2, רדיו סול, כי אני חייל. מסכמים ומסיימים עם מירי מסיקה לשם. ביי.
שיתארך הרגע לעולם לא יהיה כמותם הזיכרונות מבית הספר בלגן אצלי בחדר אני רוצה געגועים שלא יניחו להירדם שלא אוכל להילחם אומרים מחיה בשמיים או בים, לא כמו כולם, צוללת ועולה לשם. איש לא יתקרב, וגם אם תאמר שאתה אוהב, שנשבר לך לב, ובחרת בי מכולם, מכל הבנות בעולם, לא הכר. ואני עוד מחכה אני רוצה ידיים ארוכות לחבק מבלי שאצטרך לראות אומרים עם הסתירה כנפיים במעיל הגדול גם אם